ערב טוב, ואני היום ממשיך איתכם במאמר שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. פעם שעברה אמרנו את מה שאמרנו על גמילות חסדים, היום אני ממשיך את זה. לא הכל תורמים אך לשם שמיים. יש התורמים בצינה, ויש מחפשים לראות את שמם מתנצח ומונצח על שלט זיכרון. אילו ואילו עושים מצווה, אך מובן כי לא הרי המצווה שבצינה יכולה וכולה קודש להשם, כי הרי המצווה שכוונתה וכוונות אחרות מעורבים בה. ובכן רבותיי, כלפי מה הדברים אמורים? ספר של אוזניים לתורה של הרב זלמן סורוצקין, הוא היה אומר דבר מאוד מאוד מעניינת. היה משלחת עיתונאית שבאה לזכור פעולת מקבית שנערכה למען ישיבות ליטה. והיה זה כשהגיע יחד עם עוד כמה רבנים לוורשה הפולנית, והמשלחת הרבנית ביקשה לעשות למען ישיבות ליטה שעמדו בפני מצוקה כלכלית חריפה. בתוך הדברים קם אחד העיתונאים כדי לשטוח שאלה פרובוקטיבית. זה היה אותה תקופה, היה גם הגאון רב מאיר שפירא זצ"ל למען ישיבתו המפורסמת שבלובלין. הוא ערך מקביות רבות ברחבות פולין, והתרמותיו נשאו פירות, ולעיני יהדות פולין קם ונבנה מבצר התורה החסידי הגדול שבלובלין, מודל החיקוי לוולוז'ין הליטאית. האם לא היה מוטב שהכסף אשר נעשה בימים אלה ברחבי פולין והמיועד לקמתה של ישיבה חדשה ילך לפיותם של הבחורים הרעבים הנמצאים כבר בישיבות הישנות של ליטא? שאל, התריס אותו עיתונאי. זאת אומרת, הוא היה פה שאלה כזאת פרובוקטיבית. כלומר, הוא שואל שאלה, אתם הולכים, אוספים, בונים בניינים כמו בלובלין, למה שלא ייתנו את הכסף הזה בשביל הפיות של הבחורים? זאת השאלה שהוא שאל. אומר רב זלמן סורוצקין, כאשר התורה דואגת לאיסוף כספים למטרות קורבנות הציבור, תמידים ומוסבים, היא עושה זאת דרך הטלת חיוב קבוע ומוגדר על כל יחיד ויחיד, אני כעשיר. כל אחד מחויב לתת מחצית השקל אחת לשנה. ומצד שני, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה על הקמת המשכן, אין בציווי כל חיוב מוגדר המוטל על כל אחד ואחד. התורה מסתמכת על נדבת ליבם של בני ישראל, וזה הכל. נו, ומעט כל איש שרדבנו ליבו תיקחו את תרומתי. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא סומך על התנדבותם מרצון של בני ישראל, מדוע לא נהגו כך גם בשעה שציווה על התרומה למען הקורבנות הציבור? אלא, אומר רב זלמן סורוצקין, הבדל גדול יש בין שתי התרומות. קורבנות התמידים והמוספים חביבים אמנם לפני המקום יותר מהמשכן, שבניין המשכן אינו דוחה שבת ואילו קורבנות דוחים את השבת. עם כל זאת, נטייתם הטבעית של התורמים גדולה לבניין המשכן יותר מאשר להקרבת הקורבנות, שכן הקרבת הקורבן כולם קלה ונשרף על גבי המזבח ודבר לא נשאר ממנו. לעומת זאת, הרי בניין המשכן ניצב, קיים ודברים חיים וקיימים, יש כאלה שרשומם ניכר ויש שלט שלו ומודעה ופלקט ותמונה ומודעה, הבריות ססים לתרום כהנה וכהנה. תמיד הם רואים את תרומתם כנגד עיניהם, אין מזכרת מצווה נעימה גורמת סיפוק, בפרט שלפעמים שלט גדול מכריז על תרומתו של הנדבן. הקורבנות יקרים יותר, אך יותר צריך לזרז כאשר המקבית היא למטרת קורבנות הנשרפים על גבי המזבח. והוא עדין סיים את דבריו ואמר, מגביות הנערכות למען הישיבה קל מאוד להתרים למען קניית מגרש או למטרת הקמת בניין, אך קשה יותר לפתוח את הכיסים למען מימון אורחותיהם וארוחותיהם של תלמידי הישיבה. כלכלתם של תלמידי החכמים היושבים ומוגים בתורה חביבה מכל לפני הקדוש ברוך הוא, אך קשה למצוא את התורמים שיסכימו לנוצאה הזאת. הנה ראינו מהמשכן, ואומרים שהרב מאיר שפירא מלובלין הצליח לבנות את הבניין הגדול, והיה קשה לאחר כך להחזיק את ההוצאות השוטפות של הישיבה. זהו היסוד הגדול ביותר להבין בנושא, שגם בצדקה יש כל מיני סוגים של לשמה ושלא לשמה ומהסוג הזה. אך לא כל כסף ראוי וקשור למתן צדקה. תנאי ראשון הוא היותו של הכסף כשר וראוי למתן צדקה, שאם לא כן אין זה אלא מצווה הבאה בעבירה, כמו לולב הגזול הפסול לנטילה. בעל ביס הלוי מבריסק מבאר כי מטעם זה קדמה פרשת משפטים לפרשת תרומה, שכן קודם של נתינתה של התרומה מחובתו של הנותן לברר כי אין בממונו כל חשש גזל, שזה בסדר מצד משפטים. הוא קשר לפי כל סעיפי חושן משפט, כדי שתרומתו אכן תחשב בצדקה. לכן כתוב שמרו משפט ועשו צדקה, ישעיהו נונבב. הצדקה המתבקשת והנרצית היא זו שבאה לאחר שמירת כל כללי המשפט. ולא קלה היא מלאכת שמירתו של הממון, אין מבחינת הניסיון הקשה הכרוך בכך. דורשי רשימות היומרים כי מניינה של המילה ממון שווה למניינה של המילה סולם. ממון זה 136, סולם מ-136. הממון זה כמו סולם, יכול לעלות את המשתמש בו כראוי למעלה למעלה, אך בכוחו גם כן להוריד אותו למטה לעברי פי פחד. יש דורשים את זה קצת בצורה אחרת. זה ייתנו הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבינו כמין חומרת מטבע של אש, הראה למשה רבינו שעה שציבה אותו על מחצית השקל. המטבע הייתה מטבע של אש. אלה פלאים, המנורה צריכה להיות מנורה של אש, לא יודעים איך נראית מנורה. מטבע, למה אתה מטבע של אש? ללמד אותך, כי הכסף הוא כמו אש. אפשר להתחמם לאורו כאשר יודעים לשמור על מידת מרחק הרצויה, כאשר לא מפגיסים בחשיבותו וכאשר לא רואים אותו שהוא עומד בראש סולם הערכים, אך כאשר מתקרבים אליו יתר על המידה הוא שורף כמו האש. זהו מטבע של אש. ובכן רבותיי, זהו היסוד, וגם מבחינת בורות ידיעת אמות המידה הלכתיות, כי לא לכל מה שנחשב ברחוב ככשר וכן נכון נחשב כזה גם מן של ההלכה. יתרו הציל משה רבינו את כי הדבר הגדול יביאו אליו, שכן לפי הבנתו יש להתייחס לתביעות גדולות ופחות להתייחס לאלו הקטנות, כמו שהם בית משפט העליון להבדיל הוא דברים גדולים, דנים תשעה שופטים דברים קטנים, שופט מחוזי. משה רבינו קיבל את הצעת חותנו, אבל שינה, וקבע ככה, הדבר הקשה יביאו למשה, זה לא משנה גדול או קטן. לפי השקפת עולמה של ההלכה, אין כל מקום לחלק בין תביעה גדולה לקטנה. דין פרוטה כדין מעט, ורק את התביעות הקשות והמסובכות יש להביא לידי משה רבינו. לכן נאמר כל הדבר הקשה. עד כמה יש להיזהר בקשותו של ממון? ועד כמה יש לחשיב את סעיפי ההלכה יש ללמוד מהסיפור הבא מסופר על מי שהיה רבה של ירושלים ארון רבי יוסף חיים זונפלד זצ"ל. אי שם באחת מקהילות של הונגריה נכנסה אישה לרב המקומי ובפי הבקשה האישה סיפרה כי זה שנים רבות שהיא מצפה לחבוק ילד. חלום הנראה לה כרחוק, אתה החליטה לתרום סכום גבוה לטובת החזקתם של תלמידי חכמים, זכות אשר אפשר ותעמוד לה לאישה הזאת, אולי יעמוד למינה, הרב יעשה לשלוח את תרומתה לטובת עניי היישוב הישן בירושלים. לפי עצתו של הרב שלחה אישה את תרומתה סך 400 זובים אל מעונו של רב יוסף חיים זונפלד בירושלים. מספר ימים חלפו ובעלה של האישה הופיע בביתו של הרב. האיש טען כי הסכום הגבוה נשלח שלא בידיעתו וכי הוא מבקש לקבל את סכום הכסף בחזרה. הרב שהרגיש שלא בנוח לפנות שוב לרבה של ירושלים הציע לאיש כי הוא עצמו ישלם את הכסף לפי תשלומים שיוכל לעמוד בהם. כך אמר הרב. עודם מדברים ולבית נכנס הדבר שהביא מכתב רשום, המכתב נשלח מירושלים. בתוכה של המעטפה נמצאו 400 זהובים שנשלחו במכתב המצורף אשר היה כתוב בכתב ידו של רבי יוסף חיים זונפלד נמצא הסבר לפשר השבתו של הסכום. רבי יוסף חיים הסביר במכתבו כי הוא חושב שסכום קבוע זה נתרם שלא בידיעת בעלה של התורמת, ולכן הוא ממהר להחזיר את הכסף עד לביאורו של העניין. רבי יוסף חיים לא היה אלא ידם של עניי ירושלים, גבאי צדקה של כולל הונגרין, אך גם כגבאי צדקה זכר כל פרט בשולחן ערוך, וגם דוחקם של עניי עיר לא נתן לו לשכוח הלכה מפורשת שלפיה אין לקחת תרומה גדולה מאשת איש. הרי שחובת הזהירות מוטלת הן על הנותן הצדקה והן על גבי הצדקה וגם על מקבל הצדקה. וכאשר זוכה אדם ובידו ממון היכול לחשב ככשר, הרי שבידו לעלות ולתת צדקה כזאת אשר תהיה לא רק כשרה אלא גם מהודרת. הוא יכול להדר בצדקה מבחינת כמות הצדקה שנותן, כמו אותו אדם שרבי עקיבא נמנע מלהיכנס לביתו לאחר ששמע מבעת לדלת מסבר שאחד בא וביקש מרבי עקיבא שיתלווה אליו לאסוף כסף בעיר. הלכו ושמעו מבעד הדלת כי האבא שולח את הבן שלו לשוק, אחד מבניו הקטנים, שקנה אולשים לא טריים בזול מסחורה של אתמול, שכן אלה יפשו מעט והם זולים ביותר. רבי עקיבא שבא עם אחד מחבריו כבית צדקה, העדיף לא להיכנס לבית הזה, הוא התרשם שהבן אדם הזה אין לו כסף, לפי השיחה שהוא שמע, גרה בתוכו משפחת ענייה. ולאחר שהתרימו את כל העיר, רבי עקיבא אמר שוב פעם ליד אותו בית, ושוב פעם נפגש במקרה עם בעל הבית. הבעל הבית השתומם על שלא באו לבקש את תרומתו, למה לא נכנסתם אליי? רבי עקיבא סיפר לו את השיחה ששמע מאחורי הדלת. הוא אמר שלא מן הראוי להיכנס לבית שכזה, אבל האיש דחה את תשובתו של רבי עקיבא ואמר, אתם לא יודעים מה ביני לבין הילד. אך אתם יודעים אולי מה ביני בין הילד, אך אתם לא יודעים מה ביני לבין בורי. רוצה לומר, אני מקמץ בהוצאות הבית, זה נכון, אבל תורם לצדקה ביד רחבה, עשר בשביל שתתעשר. מה פתאום שאני אמעט בצדקה? זה מה שאתה שמעת שאני אמרתי לילד שלי לקנות אולשין או לחם בזול בסוף העיר, זה נכון. וכספי הפרטי, ודאי שאני רוצה להיזהר, אבל בצדקה, עשר בשביל שתתעשר. וכן האיש שלח את הגבאים אל אשתו, אשר נתנה להם מידה קדושה מלאה דינרים, כך כתוב מפורש בירושלמי פסחים סוף פרק ד', ללמד לך, כי צדקה היא חפצי שמיים, והצדיק מקמץ בשלו ומהדר בחפצי שמיים, ויכול אדם להדר גם באיכות הצדקה, כאשר תרומתו אינה תרומה של כסף, כמו המסופר על בעל שפת אמת מגור, שנתן לעני את תפילין של זקנו שהיו ברשותו. ואשר לתמיעת החסידים על שנתן חפץ כה יקר ערך, הראה את לשונו של הרמב״ם מסוף הלכות יסורי מזבח. הרוצה לזכות עצמו יקוף יצרו הרב, ירחיב ידו, ויביא קורבנו מן היפה והמשובח ביותר שבאותו אמין שיבוא ממנו. ונאמר בתורה, והבל הביא גם הוא מבחורות צנו מחדביהם ואישה השם, אל הבל ואל מנחתו ועדין מכל דבר שהוא לשם הקל הקדוש ברוך הוא הטוב, שיהיה מן הנאה והטוב. אם בנה בתפילה, יהיה נאה מבית ישיבתו. יאכיל רעב, יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו. תסערום יחסים מן היפה שבכסותו. יקדיש דבר, יקדיש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר כל חלב להשם. הצדקה אינה נופלת ממצוות אתרוג לסוכות, גם היא מצוות עשה שיש להדר בה ויש לחזר אחריה. הנה, למדנו עכשיו במספר דקות, זה סיום לשלם הסיום שעבר על העניין שנקרא צדקה, ויצאנו בזה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אני מקווה ששמעתם טוב, הבנתם, אם ירצה השם עוד נחפש אתכם, ירצה השם שיעור אחר, הנפרד מכם ירחמי אל קרם, 052-578-4200.